בזמן שעבדתם 169, שלום דני פלד.
שלום דרור גלוברמן, כן. מה קורה?
קודם כל להגיד תודה.
ברור.
תודה רבה להרבה מאוד אנשים, אני מקווה מאוד, שהצביעו בזמן שעבדתם לפודקאסט השנה בתחרות של גיק טיים. תודה לחברי הקבוצה שלנו בפייסבוק, תודה בכלל למי שראה. לכשנדע, נעדכן, אבל תודה כבר.
זה לא מוזר בעיניך שאנחנו לא יודעים, כאילו ההצבעה נסגרה.
כן.
ועכשיו סופרים את הקולות.
סופרים את הקולות.
עכשיו בוא, זה מדובר בגוגל פורמס.
הימים. האסירים.
המעטפות הכפולות.
המעטפות הכפולות.
וכן הלאה וכן הלאה.
בדיוק. בסדר, הם צריכים לוודא.
בגוגל פורמס, ברגע שאתה סוגר את הדבר הזה, זה כותב לך, מי זכה? כמה הצבעות יש לכל דבר ודבר? אני באמת לא מבין את הדבר הזה.
זה פתקים שם על החודן הזה.
כן, בדיוק.
יפה. אז כשנדע אנחנו...
עושים ספירה כפולה פשוט.
הבאתי לנו הרבה דשים.
היית בברצלונה.
כן, יש לנו הרבה מאזינים בברצלונה וגם בלונדון, מלא אנשים. אני מקשיב, זה נחמד, אני מודה. בעיקר שזה, זה אומנם ישראלים.
בספרדית אמרו לך את זה?
לא, ממש בעברית. אבל זה כאילו יותר מרגש את זה. זה כמו, מכיר את משה מחולון, כזה. עשיתי הרצאה בלונדון, ואז עשיתי לברצלונה לתערוכה ל-WMC. שם אני יכול להגיד לך ממש בקצרה כמה דברים. הכי כיף היה לראות את המכשיר שדיברנו עליו כאן, ה-Humane AI Pen. קודם כל הוא הרבה יותר קטן מה שחשבתי, הוא ממש קטן, אבל הוא עדיין מאוד מוזר שתלווה לבגד. זה המכשיר הזה שהוא אמור להחליף את הסמארטפון או להיות לצד הסמארטפון. הוא מחובר בבינה מלאכותית לכל האפליקציות שאתה רוצה. עוד אין לו שום אפליקציות חוץ מלנגן מוזיקה ולענות על שאלות, אבל ניסיתי אותו בעברית.
נו ו...
הוא עובד, ממש טוב, יותר מהרגיל.
אבל בא לך שיהיה לך כזה, נגיד אחרי שראית את החוויה הזאת עם העברית ועם כל הדבר, אז אתה אומר, וואו, איך אני פה מפלח כזה, זה קטן שלי כאן, לא ישימו לב אם אני כאילו שם עליו את היד ולוקח אותו?
תראה, בא לי לנסות חוויה אחרת של הסמארטפון, אני מאוד סקרן לראות מה יש מעבר לסמארטפון. להגיד לך שאני מוכן ללכת עם ריבוע כזה פה על החולצה? לא זורם לי עדיין.
ואם הבת שלך תשים סטיקר יפה של...
יוניקורן?
יוניקורן.
יוניקורן יש מצב. זה מאוד מוזר. מי שרוצה לראות יכול ללכת לאינסטגרם שלי שם כל הניסיונות, גם בזה וגם עם המסך לפטופ השקוף. והסי משום מה הכי סקרן את האנשים היה אוטו. אני לא מבין למה בתערוכת סלולר, אוטו הכי מעניין לאנשים. שיומי הציגה את ה-SU7, אוטו חשמלי שיכול לנסוע 800 קילומטר, מאוד יפה, שיומי.
כן.
אבל למה... אני לא מבין למה, זאת האמת.
אז בדיוק על זה רציתי לדבר
איתך. וואלה, איזה סופריזה.
על חברות טלפונים סלולריים שמחליטות לייצר מכוניות, או יותר נכון במקרה של אפל, מחליטות לבטל ולקבור קבורת חמור נראה לי, את הפרויקט שאנחנו בכלל לא יודעים אם הוא רכב או מה זה בדיוק אמור היה להיות.
האמת שזו הייתה כנראה הכותרת אגב שכולם דיברו עליה, על החברה שלא נמצאת עם הפרויקט שהיא ביטלה.
כן?
כן. כולם דיברו על זה, וואלה, אפל ביטלה את האוטו. זה היה שיחה, אין אפל בתערוכה, והאוטו שלה לא הגיע.
נכון, אז אפל באופן מסורתי מייצרת את הכנסים של עצמה, מה שגרם, דרך אגב, להרבה מאוד חברות גדולות אחרות.
ללכת בעקבותיה.
נכון, ולא להשתתף בכנסים האלה, וככה הכנסים שפעם היו, המקום שכולם הם מגיעים אליו, נהיו רק של חברות עד גודל מסוים. נכון. קצת חבל.
הנה, ראית גם את סמסונג עכשיו, משיקה את 24, מחוץ ל-CES, מה שעד שנה שעברה היה עוד בפנים.
נכון. אז אנחנו נדבר קצת מדוע ביטלה אפל את פרויקט הרכב שלה, האם נראה רכבים אוטונומיים בקרוב, על מה אפל מאמרת ובגדול.
לאו דווקא מה שאתם חושבים, המשקפיים האלה שדיברנו עליהם.
ומה חושב מאסק? מסתכל על הדבר הזה, מאיפה הוא מסתכל?
מהצד, תמיד.
ומה הוא חושב? מסתכל
מהצד.
אז בואו נלך טיפה אחורה בזמן. לפני 10 שנים, 2014, טים קוק כבר 3 שנים מנכ"ל אפל. הוא משיק באותה תקופה את האייפון 6.
חייבנו.
וואו, זה היה טלפון. אני זוכר שהילד שלי חזר מהגן ואמר, באנו חושך לגרש, בידינו אייפון 6. כן,
לא הייתי מצפה לפחות. פנס.
עכשיו זה לא עובד טוב אם לא 7, לא 8, לא 9, לא 10, זהו. הלך, אי אפשר יותר לספר את הדבר הזה, ותראה כמה זול היה האייפון. נכון. אז היה $200.
$400 ליקר.
באותה שנה, ב-2014, הרכב הנמכר ביותו בעולם היה טויוטה קורולה. היה לי כזה.
וואלה.
כן. אוטו מהגרועים שהיו לי בחיים.
די.
קניתי את דבר כזה גיר רובוטי. וזוכר שאני...
נכון.
החתימו אותי.
שאתה לא מתלונן.
כן, ואני לא יכול להחזיר את האוטו ולא כלום, וזה אוטו גרוע, תיקח אותו על אחריותך. והם צדקו. הבנתי למה הם החתימו אותי על הדבר הזה. כמובן שזו הייתה השנה היחידה שבו יצא האוטו הזה וזה נגמר. באותה שנה גם בדיוק עבד אילון מאסק על הפרויקט השאפתני שלו, הטסלה X שלו, ולארי פייג' שאז עוד היה מנכ״ל גוגל על הרכבים האוטונומיים של גוגל שנקראים ווימו.
ושווה להגיד, כולנו היינו בטוחים שמכונית אוטונומית זה ממש מעבר לסיבוב, 2018-19, כבר כולנו נהיה בפנים.
נכון, ובאותו זמן בדיוק מסתיים פרויקט שאפתני מאוד ראשון בתקופת טים קוק, הסמארט וואץ', האפל וואץ', במרץ 2015 הוא שק, והיה לו המון עובדים, הוא אמר, אני לוקח אותם ואני מעביר אותם לפרויקט חדש שנקרא פרויקט טייטן.
אוקיי.
והוא ממנה... פה הטעות הראשונה שלו, אני כבר עושה ספוילר, שני מנהלים לנהל את הפרויקט הזה. אחד נקרא סטיב זדסקי, והשני נקרא ג'וני אייב. כל אחד מהם חושב שהרכב הזה צריך להיות משהו אחר. נתחיל בגישת זדסקי, הוא רואה את טסלה ואת הפופולרית שהיא צוברת, והוא אומר, אנחנו צריכים לייצר רכב חשמלי.
שצריך להגיד, לפני 9-10 שנים, עדיין היה נחשב הרפתקני ובסימן שאלה, מהרבה סיבות.
מאוד. אומר ג'וני אייב, אנחנו צריכים לייצר רכב אוטונומי. זאת אומרת, רכב שנוסע לבד, ברור שהוא גם יהיה חשמלי, אבל הוא ייסע לבד, ואז הוא עושה את הטריק הכי שפל שאפשר לעשות למנכ״ל. הוא אומר למנכ״ל אפל, טים קוק, בוא איתי שנייה לסיבוב באוטו. זה כאילו לשמע סיפור לא אמיתי, זה סיפור אמיתי לגמרי, אני לא ממציא כלום, הוא פשוט הזוי מדי. והוא אומר לו, אני רוצה להראות לך איך תראה החוויה ברכב שאפל תייצר. ואז הוא אומר לרכב, סירי, קחי אותי למסעדה שטים קוק הכי אוהב, וסירי עונה לו, המסעדה שטים קוק הכי אוהב זה צ'ופלה מופלה נגיד, סתם ברחוב ריצ'בוד וזה, ומתחיל, עוד לא היה רכב אוטונומי, אז טים קוק נוהג לשם, מתפעל מאוד.
סירי ידע, ידע לאן לנווט?
ידע לאן לנווט, הם מגיעים שם למסעדה, ואז הוא אומר לו, בוא תיקח אותנו עכשיו למקום שבו טים קוק אוהב לקנות יין הביתה לארוחת שישי. סירי אומרת לו, אין בעיה, אני לוקחת אותך ל-Wines and More, ומסיע אותו לשם. מסתבר שהייתה בבגאז' שחקנית.
לא.
כן, אמיתי. שהיא בעצם כאילו סמלצה את סירי לעשות תרגיל על מנכ״ל אפל, ולהראות לו איך תהיה החוויה בתוך רכב אוטונומי. זה מאוד הרשים את טים קוק. הקשקוש הזה.
בוא, לעבוד על הבוס שלך, כאילו בלואו כזה, זה חזק.
כן, אני מניח שהוא אמר לו, אתה יודע, זה לא באמת איזה, אבל כאילו איזה מין...
זה כאילו אני אקח את התרשימי רייטינג של קשת, ואני כזה בפוטושופ אוסיף עוד אפס ליד המספר שלנו.
אני בוא עושה איזה היסטוגרמה כזאת, לא קשורה לכלום.
ושלח את זה כאן לחלק ואבי.
וזה כולל, גם בקווייט רואים אותנו ובמצרים, וזה בירדן, אל תשאל, מתים עלינו בסעודיה.
שים אותנו אחרי חדשות, שים אותנו במקום החדשות.
2000 איש, טים קוק רשם כצ'ק פתוח על הפרויקט הזה. הזמן חלף, הפרויקט הזה קצת התחיל להתג'עג'ע, זדסקי ואייב לא הסכימו על הכיוונים, ואז הוא אמר, טוב, צריך להחליף פה את ההנהלה, והביא עוד פעם שני מנהלי פרויקטים, את בוב מנספילד ואת דאג פילד, ושוב פעם.
מוזר. כן. כאילו, המטרה שלו שזה יצליח או שזה לא יצליח?
המטרה שלו שהמנהלים יתקוטטו ביניהם ויביאו את המוצר הכי טוב, לדעתי, כאילו זאת אותה אסטרטגיה שלו, ושוב פעם, מנספילד אומר, צריך טסלה, פילד אומר, צריך רכב אוטונומי. יחסית, אנחנו כבר מתקדמים הרבה מאוד בציר הזמן, 4 שנים קדימה, ל-2022, סוף 2022, תחילת 2023. שמועות מתוך הפרויקט של אפל אומרים, זה כנראה לא יהיה רכב אוטונומי.
לא בשלב הראשון.
זה הולך להיות רכב כנראה חשמלי. ואני מדלג איתך עוד פעם, עכשיו כבר מאוד מאוד קדימה, ממש לסוף ינואר השנה של 2024.
בינתיים צוותים באפל עובדים על מכונית והסודיות ושמועות וכסף נשרף, נכון? כל זה קורה בינתיים?
בטירוף.
שלא ברור לאן זה הולך.
תחשוב ש2000 איש עובדים על הפרויקט הזה, זה חברת ענק.
בתוך אפל.
כן.
שניזונה מהרווחים של אייפון, אייפד, אפ סטור זה.
נכון. Okay. וב-2024 מודיעים לבורד, תשמעו, אנחנו כנראה, לא נצליח להגיע לרכב אוטונומי, אנחנו נעשה רכב ב-2 פלוס, וזה גם יצא רק ב-2028.
רגע, 2 פלוס זה מערכות הסיוע לנהיגה שאנחנו מכירים היום במכוניות שלנו, שמירה על נתיב, דיינמיק קרוז קונטרול, ברקס חירום, כל הדברים האלה, יש לנו היום את זה בכל יונדאי, בכל זה, נכון? זה כבר עובד. כן נאמר לזכותם, לא רק הם פספסו בתחזיות ובדדליינים, יחד איתם כל תעשיית המכוניות האוטונומית מפספסת בדדליינים כעשור.
נכון.
אוקיי.
זה עדיין די מדהים. שאפל שיש לה, אתה יודע, כזה...
ציפית, תגיד ציפיתי.
כן, טראג'קטורי לאן התעשייה הולכת. הם כל כך מחמיצים בגדול, אבל אפל לא מוותרת, היא ממשיכה בעיקשות לקדם את הפרויקט של הרכב האוטונומי שלה, ואתה יכול לראות את העלייה בכמות המיילים וגם השעות כמובן, שהמכוניות של אפל נוסעות בכבישים, זה מדווח למשרד התחבורה האמריקאי, ולכן זה נתונים ציבוריים. לא מוותרים על הדבר הזה, כמו שאמרת, כל התעשייה מפספסת, זאת הייתה שנה מאוד קשה לתעשיית הרכב האוטונומי. זה התחיל עם הסיפור
רגע, רגע, בוא נגיד שנייה משהו טוב. בינואר 2022, לפני שנתיים וחודשיים, גם ויימו של גוגל וגם קרוז של ג'נרל מוטורס קיבלו אישור להתחיל ניסויים בסן פרנסיסקו. זה אחרי שבאריזונה, פיניקס אריזונה ובמקומות אחרים, מכוניות כבר נוסעות בכל מיני מגבלות מאוד צפופות, רק בשטח קטן בעיר, רק במזג אוויר סבבה, רק כשהשמש בחוץ, רק כשהירח מלא. ולאט לאט זה התרחב מינואר, גם גיאוגרפית וגם בשעות וגם במזג אוויר, לאט לאט, ויותר ויותר אנשים עולים על זה.
נכון.
אבל?
זה לא כל כך מצא חן בעיני האזרחים של סן פרנסיסקו, והם התחילו לשים קונוסים על המכוניות, גם של ויימו וגם של קרוז, וברגע שאתה שם קונוס כזה על האוטו, האוטו פשוט עוצר, כמו...
ג'וק הפוך.
כן, ממש.
עם הרגליים באוויר.
הדבר הזה גם הלך והידרדר עם, בספציפית עם קרוז, כי קרוז מסתבר ש... גם הידרסה איזה מישהי, וגם אחרי זה הגררה אותה ברחוב עוד כמה מטרים.
רגע, רגע, דווקא נכנסתי לתוך העניין הזה. המישהי הזאת נדרסה על ידי אוטו אחר נהוג בידי בן אדם, והוא עפה, פיזית היא עפה באוויר ונחתה במסלול הנגדי, שבדיוק עבר שם רכב אוטונומי, מונית, אגב, כל המכונות שאנחנו מדברים עליהן זה מוניות, עברה מונית של קרוז וגררה אותה 20 פיט. ואז החברה, קרוז לא דיווחה למשרד התחבורה את כל הנתונים באופן הכי שקוף, נפתחה נגד החקירה, כבר התגלו סימני שאלה, ועכשיו אני רוצה לראות לך את הנתון הכי משוגע שהתברר על החברה הזאת, בחקירה הזאת, בגלל התאונה הספציפית הזאת. אחד הנתונים שהם הכי מתגאות בהן חברות המכוניות האוטונומיות, זה כמה מיילס הצלחנו לנסוע בלי שאדם נגע. קוראים לזה מיילס פר דיסנגייג'מנט. כלומר, כל כמה מיילים נאלצנו לנתק את המערכת האוטונומית, ושאדם השתלט על האוטו כי היא לא יודעת מה לעשות. וזה הלך ועלה במהלך השנים, עד שב-2022 קרוז מדווחת, איזה מטורף זה היה, שהנתון זה, אנחנו מתערבים כל 95,000 מיילים, 95,901 מיילים, כמעט כל 100,000 מיילים, רק אז צריך להתערב בן אדם. שאתה אומר, מדהים, זה נוסע 100,000 מייל בלי התערבות בממוצע, איזה הישג. עכשיו אני שואל אותך, נגיד שאתה משקיע בחברה, בסדר, בסטארט-אפ, או שאתה מפקח עליה מטעם המדינה, ויתעת בנתונים. איזה גודל טעות המוכן קבל?
5%.
5%?
כן, מה שלא נדיר לך בסטטיסטיקה, רווח בר סמך, אתה יודע,
5%. וואלה, כלומר, אתה אומר, אם טעיתם ב-95, זה לא 95, זה 90. אתה בסדר עם זה.
כן.
אבל 50% טעות?
זה נראה לי בעיה.
בעיה. 90% טעות? 99% טעות?
לא, 99% טעות זה עונה.
יפה. אז בחקירה התברר שהחברה הזו, ככל הנראה, רימתה, אני לא יודע מה באחוזי, פי 20,000 מהאמת. האמת היא שהם צריכים להתערב כל 5 מייל. וזה במקרה טוב. כל 5 מייל, הם דיווחו על 100,000, האמת היא 5 מייל, אפילו פחות. עכשיו יש ויכוח מהי התערבות, כי יש התערבות ממש מינורית שהמכונית רק מבקשת איזה אישור מהמוקד וממשיכה. אז נגיד שזה לא 5, זה 15, זה 50, לא משנה. אין קשר בין מה שהחברה דיווחה כדי להיות בראש הרשימה של המכונית הכי אוטונומית מכולם, ובין האמת, וזה ממש התברר בשבועות האחרונים, ולכן החברה עצרה את כל פעילותה, כל המכוניות עומדות, כל המנכ״לים פותרו, רבע מהעובדים פותרו, וזה נראה שזה הולך די לאבדון, ההשקעה המשוגעת הזאת של ג'נרל מוטורס.
זה לא נורמלי, ובאמת קוראים לפרויקט הזה הטירנוס של ה-AI, הסיפור הזה של קרוז על שם אליזבת הולמס הנוכלת הרמאית, אבל זה סיפור הזה. השאלה באמת, האם זה היה צריך ללחוץ ריסטארט במסך כל 5 מייל, או שהיה צריך...
נכון.
זה באמת מעניין.
יש כאן בעיה שכל חברה מגדירה אחרת את מהי בדיוק התערבות, אבל אין ספק שהמספר שהם דיווחו היה פשוט חסר בסיס.
אבל כולם רמאים. באמת, כולם רמאים. אני אגיד לך למה אני מתכוון. גם אילון מאסק, הרי הוא קורא לזה אוטופיילוט לדבר הזה. מנהל התחבורה האמריקאי אמר, אתה לא יכול לקרוא לזה ככה. אתה פשוט משקר ומרמה שאתה אומר את הדבר הזה. זה לא אוטופיילוט, זה בקושי יודע לעבור נתיב בלי שמסעית תרסק אותו. הוא היה צריך לעשות אפדייט לתוכנה. משרד התחבורה קרא לזה ריקול, הוא התעצבן, כאילו למה קוראים לזה ריקול, כי בעצם אפשר לעשות את זה מרחוק, נכון? אז מה, זה לא ריקול, כאילו עדכון תוכנה זה לא ריקול.
ריקול אומר קראנו למכוניות למוסך,
נכון?
נכון?
אבל זה ריקול,
כן,
כי...
זה סמנטיקה.
כי אתה צר... נכון, אבל אתה אומר רגע, אבל כל פעם שהאייפון מוריד לי עדכון, אז עושים ריקול אייפונים? וגם דרך אגב, עוד פעם, השימוש במילה ריקול, לפני שבועיים ממש, ויימו, החברה של גוגל, תקשיב, זה סיפור רזוי.
חברת הרובוטקסי, שאתה עובדת אגב, אתה בסן פרנסיסקו, אתה פותח אפליקציה, מזמין אוטו ויימו, הוא מגיע.
אולי ניסה ביחד.
אנחנו נעשה את זה.
אז חברת ויימו, שתי מכוניות, שני רובוטקסים שונים של חברת ויימו, נתקעים באותה מסעית בסן פרנסיסקו. זה ציטוט מ-CNN, אתה יודע, הסיפורים שאני מספר בהם כל כך הזויים, אתה כאילו אומר, לא, אנחנו לא באמת חיים בעולם הזה, נכון? זה לא יכול להיות, כאילו, כל מה שאתה מספר פה זה לא יכול להיות, אבל זה כן.
אני מדמיין את הנהג מסעית, יוצא אחרי האוטו השני, מסתכל, מה אתם רוצים ממני כולכם?
מה יהיה, מה יהיה, לאן זה הולך הדבר הזה?
אגב, אבל ויימו כן שחררה לפני חודשיים נתון שלא ראיתי כמוהו, והיא אומרת, אחרי 7.1 מיליון מייל של נסועה ניתחנו, ואנחנו פי 6.7, פי 7 יותר בטוחים מנהיגה אנושית. אנחנו עושים שביעית מכמות התאונות.
אתה מאמין להם?
זהו, האמנתי עד לפני רגע. אני מקווה שאפשר להאמין להם, שהם עושים שביעית מכמות התאונות, ושליש מכמות התאונות של השפשוף והזה.
מסעית אחת?
כן, שתי מכוניות.
מנסיעה אחת. אני דרכי אם הנהג אומר, בואי נהג, חוזר הביתה, אומר לי אשתו.
לא מבינה מה קרה לי היום.
איך היה היום? זה אומר...
אוטונומי.
לא יודע מה, איך לענות לך על השאלה הזאת, בכלל. מאיפה להתחיל לספר לך מה עבר עליי.
אבל צריך להגיד, ויימו ממשיכה לנסוע, ואנחנו בעזרת השם נשב בתוכה. קרוז עצרה לגמרי את העסק, ואפל.
רואה את כל הדברים האלה קורים, ומחליטה להוריד את הגרזן, ושבוע שעבר מכריזה על זה שהיא בעצם הורגת את פרויקט המכונית האוטונומית או החשמלית, תלוי
באיזה יום קמת.
איזה טים אתה, אם אתה...
אני בטים קוק.
טוב, אהבתי. והדבר הזה, כמו שאמרת, עולה לאפל 10 מיליארד דולר. 10 מיליארד דולר, אתה מבין איזה סכום כאילו השקיע בדבר שכרגע יורד לאבדון, ובעצם משנים את השם של הפרויקט הזה מפרויקט טייטן לפרויקט טייטניק.
זה שלך?
לא.
זה כזה חזק.
כן, פנימית באפל. לא, זה באמת,
העובדים קוראים לזה ככה. אף עוד לא אמר להם, בטייטן, תקשיבו, זה לא מצלצל טוב, זה מזכיר לי, אני לא יודע מה זה מזכיר לי, אבל זה...
זה מצלצל לי מוכר.
טוב, תמשיכו, לא זוכר מה.
זה קוראים לפרויקט הזה עכשיו פרויקט הטייטניק. אתה יודע, עכשיו שנייה נרצין, מה גרם לטים קוק בעצם להחליט שהוא מוריד את הגרזן על הרכב? יש הרבה סיבות. הסיבה הראשונה, בחישובים הפנימיים של הרכב הזה, הוא היה צפוי לעלות 100,000 דולר. במקרה השבוע, פרויקט מדהים של Visual Capitalist, הם פרסמו את 10 רכבים הכי נמכרים בארצות הברית, אז בדקתי לך, במקום הראשון, פורד F-150.
אין על האמריקאים, פורד זה פורד.
ממש.
פיק-אפ טראק של פורד.
נכון, והרכב הזה עולה 38,500. ויש מכונית חשמלית אחת בסך הכל בעשירייה הפותחת, שזה די מדהים, לא?
וואלה.
כמובן זו טסלה, מודל Y, היא עולה 44,000 דולר. אני מזכיר עוד פעם שאפל עולה 100,000 דולר. עכשיו תסתכל על הרשימה הזאת, חוץ מטויוטה קאמרי, שהיא מכונית הסדן היחידה, זאת אומרת מכונית היחידה שהיא לא SUV, כל האחרות, כולל טסלה, הם או SUV או פיקאפ.
הטסלה מודל Y?
כן.
אוקיי.
כל האחרות, זה פשוט די מדהים. שהשלוש מכוניות הראשונות, זה בעצם השלושה טנדרים של שלוש החברות הגדולות, של פורד, שברולט סילברדו במקום השני, ודודג' רם במקום השלישי.
זה אני לא אבין, אני ג'ניפר, אני אמא בפרברים, אני מגדל לשלושה ילדים, ויש לי מסעית קטנה פה בחצר.
אתה ראית, הרי הפורד F-150 הזה, זה דבר כאילו עצום.
מפלץ, זה מפלץ.
זה עצום, באמת.
זה באמת עניין תרבותי אמריקאי, זה מעבר ל...
נכון. ב-100,000 דולר, אתה קונה מכונית יוקרה מטורפת, למשל, פורש 911. עכשיו אני שואל אותך, דרור גלוברמן, יש לך מכונית של אפל שכנראה תראה כמו טסלה או כמו מזדה 3,
כן.
או פורש. מה אתה לוקח?
לא את הפורש, בשום אופן לא את הפורש. אין שום סיכוי שאני אסתובב עם זה בעולם בתור האוטו שלי. זה מעיד עליי דברים שאני לא מסוגל לפרט עכשיו בשביל.
בסדר, אז אני אומר עוד פעם, אבל צריך להבין, דרך אגב, גם BMW או אאודי מהסדרות היוקרתיות או מרצדס AMG, כל אחת מהמכוניות האלה עולות 100,000 דולר. לא, אני אומר, איזה רף גבוה, לאן אפל צריכה לכוון. עכשיו, אפל היא חברה שמייצרת מכשירים להמונים. נכון שבנוטש אחד יותר יקר מה... דרך אגב,
היא נחשבת לפרימיום.
נכון, היא מותג פרימיום.
למה שלא תהיה פרימיום גם מכוניות?
נכון.
למה שלא תהיה מרצדס?
אבל היא פרימיום זמין. זה כמו ההבדל בין נייקי לבין, לא יודע, גלי. בסדר? נמרוד. סליחה, בלי להעליב אף מותג. אבל זה עדיין, נייקי יעלו יותר, אבל הם עדיין נגישים גם לשכבות יותר נמוכות. אפל, אני מזכיר לך, האייפון הוא מעל 50% נתח שוק מהאמריקאים.
אין דין $1,000 כ-$100,000, כך או כך, להוציא מהכיס.
ברור.
אגב, הבאת כאן רעיון, תקשיב, אם גלי עכשיו יוצאים עם קו רטרו, אני קונה, בענק קונה. גלי, יש עדיין את החברה? תוציאו.
לא יודע.
אבל צריך להגיד עוד משהו מאוד חשוב על תעשיית הרכב החשמלי בכלל, נכון שבשנים האחרונות היא נעצרת קצת, האימוץ קצת קטן, הקצב הגידול שלהם, הרווחיות שם קטנה לכולם אגב, ויכול להיות שזוהי בכלל החלטה אמיצה ואינטליגנטית מצד אפל, להגיד אוקיי, תנאי השוק השתנו, אנחנו לא נקבל סובסידיות כמו שטסלה קיבלה על המכונית שלה, זה היה כלכלי כשנכנסנו לזה, זה לא כלכלי היום.
נכון, גם טסלה דרך אגב ב-2023 איבדה את הבחורה כרכב החשמלי הכי נמכר בעולם.
נכון, ל-BYD, ונאלצה להוריד מחירים דרמטית ולכסח את שולי הרווח שלה, אז כל הפרמטרים הכלכליים השתנו, ויכול להיות שזו החלטה אמיצה ולא מביכה.
אוקיי, זה אם אתה מסתכל באמת בקטגוריית הרכב החשמלי, אבל בסוף גם השאיפה של אפל וגם השאיפה של טסלה, זה לייצר את הרכב האוטונומי האולטימטיבי.
כן.
לשחרר אותך מכל פעילות הנהיגה, ושם בעצם ברגע שמגיעים לעולמות כאלה של קומפיוטר ויז'ן ושל AI וכל מיני טכנולוגיות עתירות ידע, אז אתה מצפה שדווקא לאמריקאים ודווקא לחברות הטק הגדולות יהיה יתרון גדול על פני חברות סיניות שיודעות לייצר הרבה יותר בזול רכבים חשמליים שפשוט מנוע חשמלי זה הדבר הכי פשוט בעולם, זה הרבה יותר פשוט ממנוע בנזין.
הדבר שאני לא מבין זה למה אפל מלכתחילה נכנסה לייצור של כל הרכב, למה לא רק לייצר את המוח, כמו שנגיד מובילאי עושה.
יפה מאוד, זה מוביל אותי לטעות השנייה, אפל מבינה שלייצר רכבים זה סיפור מאוד מאוד קשה, היא הייתה מאוד יהירה לגבי העניין הזה, כי היא פספסה הזדמנות לקנות את טסלה, זה עכשיו עוד פעם מדווח גם מהצד של אפל, ואנחנו זוכרים ב-2020 צייץ על זה אילון מאסק, ואמר שבימים הכי שחורים של מודל 3, הוא פנה לטים קוק, וטים קוק בכלל לא היה מוכן...
פנה לטים קוק והציע לו, קנה טסלה. כן. במחיר שהוא היום עשירית מהשווי שלנו, זה היה לפני 4 שנים.
הוא אפילו לא היה מוכן להיפגש איתו. זה די מדהים, כן. איזה טעות. תחשוב שהיום טסלה הייתה שייכת לחברת אפל.
אני מבין את טים קוק.
דבר שני שקרה, שהוא גם משהו די מדהים, ואי אפשר היה לדעת את זה ב-2014 כשיצאו לדרך, זה שאפל, במתכוון או לא במתכוון, השתלטה בעצם על כל שוק הרכב, גם האוטונומי, גם החשמלי, גם הלא אוטונומי והלא חשמלי והבנזין,
תמשיך.
באמצעות הקארפליי שלה.
מערכת הפעלה לבידור.
לבידור של האוטו.
מה קורה כשאתה מחבר את הכבל מהטלפון שלך לאוטו?
נכון.
המסך הזה.
כי ההבנה הגדולה של אפל הייתה שבעצם הזירה הבאה שבה התרחש הכל, כמו שיש לה אפל טיווי לטלוויזיה ויש לה את האייפונים, זה שהם חייבים לשלוט במערכת ההפעלה של האוטו. כן. עכשיו הם עשו את זה באמצעות כבל USB, שאתה מחבר לטלפון שלך. עשו סקר בקרב אמריקאים, כמה חשוב לך אם יהיה לך קארפליי באוטו. 80% מהאמריקאים אמרו שחשוב להם מאוד כאילו שיהיה להם קארפליי.
אבל רק 52% מחזיקים אייפון.
אוקיי, עכשיו אני שואל אותך, אתה היית מוכן לקנות אוטו בלי קארפליי?
כנראה שלא.
גם אני לא.
אני מודה שזה מוזר לאינטואיטיבית, כי מבחינתי קארפליי זה כולה אבולוציה של מה שלפני כן היה חיבור יותר פשוט, או בלוטות' או משהו, העיקר לראות את הווייז על המסך של האוטו, זה הכל.
אבל זה מחובר לכל השירותים שלך, שאתה גם ככה כבר מנוי להם.
נכון.
לספוטיפיי שלך.
אפל פודקאסט, אפל מיוזיק.
כן.
ומסנן את הוואטסאפים, זה גם חשוב לי, שלא יהיה וואטסאפים על המסך, נכון?
דרך אגב, וגם יכול לעשות לך, בעברית זה לא עובד טוב, אבל כן, לעשות דיקטיישן של ה...
איך זה לא עובד בעברית? איזה שנה אנחנו? מה זה זה?
מעצבן, מעצבן ממש. בכלל, אפל קצת מזניחה את ישראל, אני מרגיש בזה, אבל מתפתח פה קרב מדהים. ג'נרל מוטורס, אימי קרוז, מודיעה שהיא הולכת לשנות את האסטרטגיה, היא מבינה שבעצם היא מפסידה לאפל את הקרב על המערכת הביתית בתוך המכונית שלה, והיא אומרת, אז אני הופכת בעצם לברזלים. דרך אגב,
אבל זה מה שאתם מייצרים.
יפה, אבל זה בדיוק מה שקרה לתעשיית הסמארטפונים. בדיוק, אחד לאחד עם אנדרואיד. כולם לקחו את הסם החינמי הזה שנקרא מערכת הפעלה אנדרואיד, וגוגל נהייתה חזקה, והחברות הסיניות האלה רק מתחרות על מחיר, ואולי על איכות מצלמה וכל מיני מין רכיבים כאלה, וגם כן, כמה כבר אפשר לחדש בעולם שהכל קומודיטי והכל זה רכיבים שמוכרים אותם חברות, זה אותו קוואלקום, זה אותו קארל צייס, זה אותו סנסור של סוני, זה אותו פלאש ממורי של סמסונג, זה הכל...
תרשי לתרגם אותך כרגיל. זה אותו מסך, אותה מצלמה, אותו משקל, אותו מעבד, אותו גוף, הכל אותו דבר בפנים. מה ההבדל בין הטלפון אנדרואיד אחד לאנדרואיד אחר? כשמערכת ההפעלה בפנים, זה מה שחשוב לנו, והיא לא בשליטת היצרניות בכלל. כלומר, לקחו מהם דבר חשוב. אתה אומר, גם פורד, לא, זה שברולט במקרה זה.
כן.
מבינה שהמוח של הבידור בתוך האוטו יותר חשוב, כאילו, מהאוטו עצמו, מהגלגלים והמנוע והגיר וכל זה.
נכון, ולכן היא מחליטה בהחלטה אמיצה מאוד. לחתוך החוצה גם את אפל וגם את גוגל, כאילו גם את המערכת הפעלת אנדרואיד וגם את המערכת הפעלה של קארפליי.
ומה, היא שמה את הזה שלה במקום?
והיא רוצה לשים את הזה שלה במקום.
לא הבנתי, איפה אני אראה את הווייז? איך אני אדע לה לנסוע?
אני לא יודע. אני האמת לא יודע.
אבל לא להתחבר לכל הזהות שלי שנמצאת בתוך הטלפון, זה נראה לי כאילו עבירה פלילית.
אבל הם מבינים שאם הם לא יעשו את זה עכשיו, וזה דרך אגב, זה קרה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בתחילת הדרך של אנדרואיד, היה רעיון לאנדרואיד TV, חלק מיצרניות הטלוויזיה אימצו את האנדרואיד TV, ואז הם הבינו שהן בעצם הולכות וקורטות עוד פעם לעצמם את הענף שהן משוות עליו, וכולם עשו צעד אחד אחורה,
כן.
וסמסונג התחילה לפתח את הטייזן שלה, ו-LG התחילה לפתח את ה-WebOS שלה, וכל החברות האחרות גם כן.
והם הספיקו לעשות זה בזמן.
נכון, דרך אגב, ליוזרים ולמפתחי אפליקציות זה סיוט, כי אתה צריך לפתח הרבה מאוד אפליקציות בהרבה מאוד סביבות, אבל סמסונג לא מוכנים להיות שבועים, אומרים, אנחנו יצרן הטלוויזיות מספר 1 בעולם. LG אומרת, אנחנו יצרן הטלוויזיות מספר 2 בעולם. מה פתאום שעוד פעם ניתן את עצמנו לאפל ולגוגל? דרך אגב, וזה עובד להם מצוין. כי אפל, למשל, אומרת, אני אתן לכם לעשות קאסטינג מאפל לסמסונג ול-LG, בלי שיש מערכת הפעלה של אפל, וזו פעם ראשונה שאפל שוברת את הוולד גארדן של עצמה, ונותנת לך אפשרויות של שימוש באיירפליי של אפל, על טלוויזיות של סמסונג ו-LG.
נכון.
רואים את זה יצרניות הרכב, ואומרות, אנחנו לא יכולות להיות באותו מקום. אבל אני רוצה להגיע איתך לנקודה באמת הכי מרכזית, והיא המהפכה שאנחנו כל פעם מדברים עליה, ואני פשוט לא יכול להימנע.
על אף שניסינו עכשיו, בפרק הזה ממש ניסינו.
לא רוצה לדבר על AI, אבל אי אפשר לא לדבר על AI, ועל השנה המטורפת האחרונה. אחת הסיבות שאפל הורגת את הפרויקט הזה, זה כי היא אומרת, אנחנו צריכים את כל המהנדסים שלנו, הכי טובים והכי חזקים, שיתנו פה יד, וירימו על הג'ק את המודל LLM החדש שלנו.
וצריך להגיד, אנחנו רואים שאפל אמנם החברה השנייה בשוויה בבורסה האמריקאית, אבל כבר המכפילים שלה כבר מתחילים להישחק יחסית לאחרות, היא כבר לא לגמרי חברת צמיחה כמו שהיא הייתה, נכון? המניה שלה יורדת בזמן האחרון, ואחת הסיבות זה שאין לה כיוון ברור וגלוי. באשר ל-AI, בניגוד למתחרות שלה.
נכון, אז כל האנליסטים מאמרים שבאייפון 16, אפל תציג את מרכולתה בעולם ה-AI, וכנראה שזה יהיו אלה מודלים שישבו בתוך הטלפון.
אתה חושב שזה יהיה טוב?
כן.
אז זה אומר שהירידות האחרונות במניה של אפל הן הזדמנות קנייה לקראת ההשקה, מתי שזה...
אני לא אומר את זה, אני לא אומר את זה.
נסה לגרור אותך.
כן, אני לא אומר את זה, אני חושב שהם יפתיעו בגדול מאוד לגבי המודלים של ה-AI בתוך האייפון 16, אבל הם מבינים שהם צריכים את כל כוח האדם כדי באמת להביא משהו מהר, כי העולם כרגע לא מרוצה ממה שקורה עם אפל.
אז אתה רואה את התמונה שיושבת מול המנכ״ל. מכוניות החשמליות, הרווחיות שם יורדת, בינה מלאכותית זה הצעקה האחרונה שאני לא משחק בה, אני צריך להעביר כוח אדם.
נכון, אבל אני רוצה שתקריא שנייה, ציטוט פה מתוך הכתבה של הניו יורק טיימס, שמראה איזה ביקורת קשה יש לאמריקאים על איך שאפל מתנהגת.
ביטולו של פרויקט הרכב הייתה עדות לאופן שבו אפל נאבקה לפתח מוצרים חדשים בשנים שחלפו מאז מותו של סטיב ג'ובס ב-2011. למאמץ היו ארבעה מנהיגים שונים, הוא ערב סבבים מרובים של פיתורים, וככל שחלף הזמן, זה התקרב לכיוון נקודת רתיחה, ובסופו של דבר גלש לכל עבר במידה רבה, מכיוון שפיתוח התוכנה והאלגוריתמי למכונית עם יכולות נהיגה אוטונומיות, הוכיח את עצמו כקשה מדי. זה מה שאמרנו בעצם, נכון? גם בחברות אחרות. אפל לא הגיבה.
עברתי לבלומברג, אתה מסתכל באמת על מה הדבר הבא שיביא את המחירות של אפל, ואתה כרגע לא רואה משהו מספיק גדול ומספיק משמעותי. ברבעון האחרון אפל צנחה ב5% בהכנסות שלה, שזו הירידה הכי גדולה מאז 2016. 8 שנים לא הייתה לה כזאת ירידה בהכנסות. אתמול אפל נכנסה ב-1.8-1.4 מיליארד דולר, על הפרה של דיני תחרות באירופה, האיחוד האירופי כנס אותה, אל מול התחרות שלה מול ספוטיפיי, אז היא הולכת להיפרד מהרבה מאוד מזומנים, המניה גם את מול צללה בגלל הסיפור הזה, יש עדיין, אתה יודע, דיברנו בפרק על הוויז'ן פרו, יש עדיין את ההבטחה שאנחנו עוד לא יודעים מה היו המשמעויות שלה, ואנחנו שומעים כל מיני על החזרות, כן החזרות, לא החזרות, אין מספרים רשמיים, אנחנו לא יודעים אם זה נקודתי, או שזה באמת אנשים נוטשים את המכשיר הזה, המסך נסדק, אתה שומע כל הזמן עוד סיפורים לא טובים סביב אפל צריך לחכות לרבעון הבא.
אפל ויז'ן פרו שנזכיר, זהו לא מוצר למשתמש קצה, זה מוצר מפתחים מוגדר.
והוא גם מאוד יקר, הוא עולה 3,500 דולר, אבל עוד פעם, חייבים להזכיר את זה, שכל מוצר שאפל מוציאה, גם האייפון הראשון, קנו אותו בסך הכל 1.5 מיליון איש. הוא היה מוצר נישה, הוא לא היה מוצר מיינסטרים, האפל 2 היה מוצר נישה שבנישה, גם האייפד, כולם גחגחו על סטיב ג'ובס, מה זה האייפד הזה, מה זה המצאה המוזרה הזאת, ובסוף, בהרבה מאוד התמדה, האפל מצליחה להגיע, ודווקא מכיוון טסלה, לא בצורה רשמית, אבל בצורת שמועות, מתפתח איזשהו מין משב רוח חיובי מאוד לגבי היכולות של טסלה להביא בינה מלאכותית לתוך הרכב שלה, והסיבה העיקרית היא כמויות הדאטה האדירות שיש בזכות טסלה, בגלל שהרכבים שלה כבר נוסעים כל הזמן ברחבי ארצות הברית. תחשוב על כל הקארוויו האלה שהיו נוסעים ברחובות שלנו של גוגל מפס, אז תחשוב כמה מכוניות של טסלה רק בישראל נוסעות ברחובות
ומצלמות הכל ואוספות נתונים על ההתנהגות של הנהגים. למאסק יש מטמון של נתונים, כתב וולטר אייזקסון בספרו על מאסק, 160 מיליארד פריימים של וידאו ביום שטסלה קיבלה ואיבדה מהמצלמות במכוניות שלה.
את חייבת לקבל את זה שנייה. 160 מיליארד פריימים של וידאו ביום.
אגב, לפני 5 שנים יכולת לעשות איתם דבר אחד. היום עם בינה מלאכותית יכול לעשות דברים אחרים לגמרי. אלה נתוני וידאו של בני אדם שמנווטים במצבים של עולם אמיתי. הם יכולו לעזור ליצור בינה מלאכותית לרובוט רובוטים ממשיים, לא רק צ'טבוטים שמייצרים טקסט. העבודה של טסלה על מכוניות אוטונומיות וגם על רובוט אופטימוס הציבה אותה בחזית בכל הקשור ליצירת סוג של בינה מלאכותית שנחוץ כדי לנווט בעולם הממשי, כותב אייזקסון. המשמעות של זה הייתה שהמהנדסים של מאסק עקפו את OpenAI ביצירת בינה מלאכותית כללית מלאה, שהיו לה שתי יכולות. הבינה המלאכותית של העולם הממשי של טסלה לא הייתה מוערכת מספיק. אומר מסק, תאר לעצמך שטסלה ואופן AI היו צריכות להחליף ביניהן את המטלות. הם, אופן AI, יצטרכו ליצור נהיגה אוטונומית, ואנחנו, טסלה, נצטרך לייצר צ'טבוטים גדולים של מודל שפה. מי נצח? אנחנו.
אתה מסכים איתו?
אני מסכים איתו. כוכבית קטנה, עוד לא ראיתי אתכם נוהגים אוטונומית כמו שצריך.
נכון. ביולי הוא אמר שעד סוף 2023 הרכב שלו כבר ייסע אותו בצורה אוטונומית, זה לא קרה.
הוא גם אמר את זה בינואר שלפני, הוא גם אמר את זה בספטמבר שלפני.
נכון.
גם, כן, אוקיי.
ובסוף דצמבר, ב-29 דצמבר, הוא אמר, אנחנו כבר מאוד מתקרבים ל-AGI בתוך חוויית ה-FSD, שזה...
Full Self Drive. זה כמו, זה כמו שאתה אומר כן. לאשתך, מאמי, אנחנו צריכים לצאת. והיא אומרת לך, דקה, דקה. אני רק, דקה. ואז אתה כזה 5 דקות, אבל אנחנו חייבים לצאת, דקה, דקה.
אבל מסק, בניגוד לכל האחרים, הוא מוכן לישון בתוך המפעל עד שה-Full Self Drive יעבוד בפני עצמו. ונראה שהקטר הזה לא הולך לעצור בשום צורה. גם כן, השבוע, מדינת קליפורניה מאשרת לוויימו להגיע לעיר הכוכבים, ואפשר יהיה לראות החל מהשבוע את הרובוטקסים של גוגל נוסעים להם
בהוליווד,
הוליווד, וגם הם פרסמו את הרכב החדש שלהם, שהוא יהיה הרובוטקסי, זה קצת נראה, מצד אחד זה נראה קצת מונית שירות של אלמבי.
קו 5.
נכון?
כן.
מצד אחד, מצד שני, אין הגה.
זה קורה, אתה חושב? כן, אשכרה, זה קורה, מכונות בלי הגה?
זאת גילי שזיקר, זאת אותה חברה.
צריך לתקן ממש בסוף הפרק, לתקן אינג'סטיס גדול שעשינו כאן למהלך כל הזה, לא הזכרנו את מובילאי, פעם אחת הזכרנו אותה. את מובילאי הישראלית, שגם היא אחת מהמובילות בעולם, בפיתוח מכוניות אוטונומיות, והמוח שלה, IQ5, נוסע בתוך מכונית, הכלי רכב של זיקר בסין, ואני מבין שזה בינתיים נוחל הצלחה יפה מאוד.
זה בפיילוט, כן. זה אבל בפיילוט. אני חושב שאתה יודע, חבר המושבעים עדיין לא קיבל החלטה. אני חושב, לדעתי, עוד פעם, ממה שאני קורא, זה שזה טיימינג מאוד מוזר לפרוש מהמרוץ.
וואלה.
ככה אני מרגיש.
אוקיי. אני מרגיש שאולי זה יכול להיות שזה טיימינג אמיץ, אמיץ, אמיץ. בוא נחפש בכתבים. מה אומר על זה הנביא, עוד רוממותו, אחד בדורו, סטיב ג'ובס.
אז אם אני לוקח את הצד שלי, אז הוא אומר, אני משוכנע שלמעלה מ-50% ממה שמבדיל בין יזמים מצליחים לבין אלה שלא מצליחים, היא היכולת להתמיד. שמעת טים קוק.
אני רוצה לקחת ציטוט אחר שלו. להתמקד, אמר סטיב ג'ובס, זה להקיד לא למשהו שאתה חושב בכל עצם בגופך שהוא רעיון פנומנלי, אבל אתה אומר לו לא, כי אתה מתמקד במשהו אחר.
במה הוא מתמקד?
ב-AI. כן. הוא רוצה להתמקד ב-AI. ולמרות שנורא בא לו להמשיך עם האוטו, הוא מבין שהוא צריך להגיד לו לא, כי זה לא הדבר הנכון עסקית עכשיו. בקיצור, לקרוא בציטוטים של סטיב ג'וב זה כמו לקרוא בתורה. מה שאתה רוצה לחזק, אתה תמצא ציטוט. כל הכבוד. טוב, עד כאן. תודה רבה שוב לכם שאתם איתנו ושהצבעתם וכולי. נעדכן כשנוכל בתוצאות. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בשיחה, בקבוצה, בפייסבוק בזמן שעבדתם הקבוצה, או בhopapop.bio/bizman. והערות, טענות, הצעות, תלונות לוואטסאפ 03-76-76-012. נגיד תודה למי נגיד תודה לאורחת שלנו אפרת מירון ולתומר וולף פה על הסיוע הטכני ולחברים שלנו במאקו דיגיטל. עכשיו עד כאן, דני פלג, ביי.